נכנסנו לחודש ניסן. יש דעה שאומרת 30 יום לפני החג דורשים הלכות החג. יש דעה שאומרת שבפרוס הפסח, זאת אומרת שבועיים, אנחנו כעת גם אפילו לפי הדעה המינימלית. אנחנו נעסוק בנושא דווקא שהוא קשור בכל השנה כולה, אבל קשור עם חג הפסח. שגת אריה מקדיש כמה סימנים למצוות הזכרת יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהזכרת יציאת מצרים היא דאורייתא, כמו שמשמע בפשטות הגמרא במסכת ברכות, שזכירת יציאת מצרים צריכים ביום ובלילה. זה במשנה מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימיך הימים, כל ימיך לרבות את הלילות. החכמים אבל חולקים, וחכמים אומרים ימי חייך ימים, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אבל לכאורה היה צריך להיות כחכמים, שלא צריך להזכיר יציאת מצרים בלילות. אבל הגמרא מדברת, מזכירה גם בפרק שני במסכת ברכות, משמע שכל הדעות שמזכירים יציאת מצרים בלילות, בגלל זה קוראים פרשת שמה, בפרשת שמה את פרשת ציצית, בלילה גם כן, בגלל להזכיר את יציאת מצרים. דנה שגת אריה, בזמנים של החיוב של מצוות הזכרת יציאת מצרים בלילות, והוא אומר שכיוון שלמדו את זה בלימוד, כמו שאנחנו הזכרנו, כל ימי חייך להביא את הלילות, זאת אומרת יש מצווה ביום ובלילה לזכור יציאת מצרים. ולכן הזמן שלה זה בלילה. בלילה זאת אומרת בצאת הכוכבים. ואם למשל מישהו מתפלל יותר מוקדם תפילת מעריב, שזמן קריאת שמה יש דעות שצריך, שאפשר לקרוא לפני צאת הכוכבים, כמו שיש כמה דעות בגמרא בזה, הוא צריך לחזור אחר כך על הזכרת יציאת מצרים בלילה, כי הזמן של הזכרת יציאת מצרים בלילה. והתנאים האלה שאמרו שזה לא בלילה, כי הם לומדים את זה משור בחם, מתי שאדם הולך לשכב, יש אנשים שהולכים לשכב קצת לפני הלילה. והוא אומר שראה ברבינו יונה, שכתוב שמי שמתפלל בקריאת שמע בבית הכנסת מפלג המנחה ולמעלה, צריך לחזור ולקרוא אחר צאת הכוכבים, אם לא ירצה לקרוא תלבד פרשיות סגי לבאחי. אם הוא יוצא לחזור על קריאת שמע, שהוא קרא את קריאת שמע לפני הזמן, לפי כל הדעות לפני הזמן, מפלג המנחה, אז הוא צריך לחזור על שתי הפרשיות הראשונות ולא פרשייה שלישית. מה עם זכירת יציאת מצרים? אז הוא תמה על זה, דברי תימן. ושם באמת תלמידי רבינו יונה אומרים שכיוון שמה שלומדים את זה מכל, כל ימי חייך לרבות את הלילות, אז זה לא כתוב לילה בפירוש, אז זה יכול להיות גם קצת לפני הלילה. שגת אריה מאוד מתפלא על זה ואומר, לילה זה לילה. ואפילו אם שיש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, מתי סוף זמן מנחה, ובסוף במי פלג המנחה זה כבר זמן מעריב לפי דת רבי יהודה. זה מבחינת התפילה, אבל זה לא מבחינת זכירת יציאת מצרים, ולכן אומר שגת אריה, שגם אם אדם מתפלל מקודם, הוא צריך להזכיר יציאת מצרים, לחזור ולהזכיר את יציאת מצרים בלילה. כי אפילו אף על פי שיש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, אבל ספקא, וכמרביד ירביד כמרביד, אבל זה ספקא דאורייתא. וספקא דאורייתא צריך ללכת לחומרא. כך אומר השגת אריה. וגם אותו דבר הוא אומר לגבי סוף הזמן. אנחנו אומרים שאם אדם לא קרא קריאת שמע בלילה, הוא יכול לקרוא אחרי עלות השחר קריאת שמע, ולצאת ידי חובת קריאת שמע של לילה. אבל לא ידי את חובת הזכרת יציאת מצרים. כי הזכרת יציאת מצרים זה דין בלילה, והלילה זה מצאת הכוכבים עד עלות השחר. יש עוד סימנים שדן השגת אריה, והוא דן בשאלה, האם נשים חייבות בהזכרת יציאת מצרים? כיוון שבעצם יוצא שכל היום חייבים בהזכרת יציאת מצרים. למען תזכרות יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. גם כל הלילות חייבים להזכיר יציאת מצרים. נמצא שבעצם תמיד חייבים להזכיר יציאת מצרים, גם ביום וגם בלילה. אז בעצם זה מצווה של הזמן גרמה. ואם זה ככה, אז גם נשים צריכות להיות חייבות בזה. ומסקנתו היא שכיוון שהזכרת יום לחוד והזכרת לילה לחוד, זה כן נחשב מצוות עשה שהזמן גרמה, ונשים לא חייבות בזה. הוא דן בעוד שאלה, עוד שאלות, הכל כתוצאה מההנחה שזכירת יציאת מצרים ביום ובלילה מדאורייתא. בעצם הרמב״ם לא מזכיר את המצווה הזאת בתוך תרי"ג מצוות. והרמב״ם מביא את זה גם במשנה תורה, הרמב״ם מביא את זה בהלכות קריאת שמע, שקוראים פרשת שלישית בקריאת שמע, ובה מצווה להזכיר זכירת יציאת מצרים, להזכיר את יציאת מצרים. והרמב״ם, כלומר, משמע ברמב״ם, בלשונו של הרמב״ם, משמע שזה דאורייתא. אבל למה הרמב״ם לא הזכיר את זה בתוך הרשימה של תרי"ג המצוות? עונה על זה הצלח. והוא אומר, התורה אומרת, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. היא לא אומרת זה בלשון ציווי. היא אומרת, הפסוק הזה בא בתוך מצוות הפסח, שלכל מצות שבעה ימים, ולא לכל חמץ, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כלומר, התורה אומרת לשמור על מצוות הפסח, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. משמע שבתורה שהתורה רוצה שאדם יזכור את יציאת מצרים כל הימים, אבל לא אמרה את זה בלשון ציווי. רואים שזה רצונו של ריבונו של עולם, שאנחנו נזכור כל הימים וגם כל הלילות, אבל לא, אין מצוות עשה ציווי לעשות את זה. הציווי הוא לשמור על פסח, מצות, לא לאכול חמץ, וכדי שתזכור, כדי שתזכור תמיד. אומר הצלח, אז אם כן יוצא ככה, שזה בעצם דאורייתא. אבל מכיוון שאין בזה לשון של ציווי, לכן הרמב״ם לא מנה את זה בתוך תרי"ג מצוות. כי אין, זה לא נאמר בלשון של ציווי, אבל ברור שזה מה שריבונו של עולם רוצה, זה כתוב בתורה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנזכור את יום צאתנו מארץ מצרים כל הימים. פשט התורה זה בעצם שפסח צריך להיות כל כך עוצמתי, כל כך מרשים, שזה משפיע על כל השנה כולה, שאתה תשמור חמץ ולא תאכל, ותאכל מצות בפסח, וזה יגרום שתזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל הימים. כל שנה על ידי פסח תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל הימים. זאת אומרת, חג הפסח צריך להשאיר בנפש רושם כזה עצום שלא נמחה עד פסח הבא. מכל מקום, גם לפי דעתו, זה דאורייתא, אבל לא מפורש. ויש מושג כזה. אבל השאלה דוד והמאור שמח, הם אומרים שבעצם המצווה הזאת היא לא מצווה מהתורה. מצוות זכירת מצרים. זה שהרמב״ם לא מנה את זה בספר המצוות, זה אומר שזה בעצם לא מצווה דאורייתא. אלא החיוב כפשוטו של הפסוק, כפשוטם של הפסוקים, מצוות, שיש מצוות שעל ידם נזכר ביציאת מצרים, כמו מצות, כמו תפילין, ואולי כל המצוות כולם עניינם להזכיר לנו את יציאת מצרים. אבל אין מצווה מיוחדת לזכור את יציאת מצרים כל יום ויום, מדאורייתא. הוא אומר, אם הייתה מצווה כזאת, לא כתוב, היא לא כתובה בלשון כזאת שבשעה מסוימת צריך לזכור, כמו קריאת שמע שיש לה זמנים, כתוב בשורבך ובקומך, ואם אנחנו נפרש את זה שחייבים לזכור, אז צריך לזכור תמיד, כל שעה ושעה, בלי הפסק בכלל, וזה אין לדבר סוף, אלא הוא אומר זה מדברי סופרים, ומה שהמחלוקת בין זומה וחכמים, אם דווקא ביום או גם בלילה, זה על יום הפסח בעצמו. והלכה כבן זומה, שגם בלילה צריך לזכור בליל פסח. אני רוצה פה להביא לפניכם את דברי, אז אם כן אמרנו שיש דעה שזה דאורייתא, יש דעה שזה דאורייתא אבל לא מפורש, זה דעת הצלח, ויש דעות של שילת דוד והשמח שזה לא דאורייתא אלא בעצם מצווה דרבנן. אמיר לעולם מוסיף לנו כאן עוד משהו. אמיר לעולם גם בביאור המשנה במסכת ברכות, המשנה שאנחנו אומרים אותה בהגדה של פסח. כתוב במשנה, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אולי אני רק אספר לכם שאמיר לעולם, זה היה גאון עצום, והרב כתב המלצה, הסכמה, לא בדיוק הסכמה, הוא לא אומר שלא לא שייך שהוא יכתוב הסכמה, על גאון עצום כמותו. הוא היה אולי דור שלפני הרב, והרב, אומרים שדברים שבעל פה, שהרב אמר שגם אם הוא היה בדור של השגת אריה ושל הגאונים, גם כאן הוא היה נחשב בין הגאונים. היה גאון עצום, הוא כותב על השבחים כאלה, בהסכמה לספר שיצא, שבנו הוציא את זה, זה בארץ ישראל. ההסכמה חשובה מאוד, עם המון המון שבחים, גם על העמידות וגם על גאון גאונים, מציין אותו מאוד מאוד. ואמיר לעולם, הוא אומר, המשנה, הוא אומר, צריך להבין אותה. כתוב, מזכירים יציאת מצרים בלילות, זאת אומרת פשוט. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. למה המשנה פותחת שמזכירים? היה צריך לפתוח המשנה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, עד שדרשה בן זומה, ואז אני מאז ידעתי שזה המקור שמזכירים יציאת מצרים בלילות. למה יש פתיחה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, כאילו זה ברור, אבל לא היה ראיה לזה, ועכשיו יש ראיה. וחוץ מזה, איזה מין ראיה? המשנה מביאה, הרי מביאה מחלוקת בין בן זומה וחכמים, וחכמים אומרים שלא מזכירים יציאת מצרים בלילות, שכל ימי חייך זה לרבות ימות המשיח, הם לא אומרים לרבות את הלילות. אז איזה מין ביסוס להנחה הראשונית, מה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כשיש מחלוקת בין בן זומה לחכמים בדבר הזה. והוא אומר, שבעצם המחלוקת בין בן זומה לחכמים, אם מזכירים בלילות או לא, היא תלויה במחלוקת שבגמרא מקודם, בין רבי יוחנן ובין רבי יהושע בן לוי. יש מחלוקת בדף ד' במסרת ברכות. רבי יוחנן אומר שבלילה קוראים קריאת שמע ואחר כך מתפללים. רבי יהושע בן לוי אומר שבלילה קודם מתפללים ואחר כך קוראים קריאת שמע. והם אומרים מפסוק ומסברה. מפסוק בשורבך ובקומך, כמו בבוקר, אומר רבי יוחנן, בבוקר קודם קוראים קריאת שמע ואחר כך תפילה, אז גם בערב, בשורבך כמו בקומך, גם בערב, קודם קריאה שמע ואחר כך תפילה. רבי ישוע בן לוי אומר מהפסוק הזה, אנחנו לומדים להפך. בבוקר, אז סומכים את קריאת שמע לשינה, גם בערב, קודם תפילה ואחר כך קריאת שמע, וסומכים את הקריאת שמע לבשורבך, לשכיבה, כמו לקומך. והיא באה עם הסברה. שרבי יוחנן אומר שהגאולה הייתה מבערב, והתחלת דגאולה הייתה מבערב, כי היה מכת בכורות, שזה היה הדבר המכריע, שבגללו אחר כך פרעה משלח את ישראל, ריבונו של עולם מוציא את ישראל על ידי המכת בכורות, אבל עיקרה של הגאולה הייתה ביום. אז אם כן, רבי יוחנן אומר שכיוון שהייתה התחלה של גאולה בערב, אז לכן צריכים לסמוך גאולה לתפילה, ולכן קריאת שמע צריכה להיות לפני התפילה. ורבי ישוע בן לוי אומר שעיקר הגאולה הייתה ביום, ולכן אין חשיבות לסמוך גאולה לתפילה בערב, לכן קריאת שמע היא באה אחרי התפילה, יכולה לבוא אחרי התפילה על כל פנים, מכיוון שאין אין סיבה לסמוך גאולה לתפילה בערב, כי לא הייתה גאולה בערב. אומר, זה המחלוקת בעצם, בסברה הזאת, חולקים גם בן זומא וחכמים. בן זומא שאומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כי הייתה גאולה בלילה. וחכמים אומרים, אבל עיקר הגאולה הייתה ביום, אז לכן לא צריכים להזכיר יציאת מצרים בלילות. אם כן, אבל מתי מזכירים יציאת מצרים? מזכירים יציאת מצרים, חכמים אומרים, בנימות המשיח. אומר המאיר לעולם, אז רבי, מה שאמר רבי לעזר בן עזריה, הרי אני כבין שנה שלא זכיתי להזכיר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, משמע מדבריו ככה, שהוא יודע שמזכירים בלילות, אבל לא היה לו ראיה, עד שדרשה בן זומא, ומכאן יש ראיה שמזכירים יציאת מצרים בלילות, ומשמע כאילו זה ראיה מבן זומא, ואז קשה, אבל חכמים אומרים אחרת. אומר אמיר לעולם, לא, הוא מביא ראיה מחכמים. איך ראיה מחכמים? מה שחכמים אומרים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, הם לא אמרו שלא מזכירים בלילות. הם אמרו שהפסוק הזה מלמד אותנו שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח. כל ימי חייך, יכול להיות לפי דעת חכמים, לא צריכים לרבות הלילות, כי תמיד שכתוב ימים זה כולל גם לילות. ומה זה הבא הכל? הכל בא לא לרבות את הלילות, הכל בא לרבות את ימות המשיח. למה צריכים לרבות ימות המשיח? כי בימות המשיח יהיה עוד ניסים חדשים גדולים של גאולה חדשה, ויכול היה אפשר לחשוב שבאמת בימות המשיח יזכירו את הגאולה האחרונה, כי היא תהיה גדולה יותר מהגאולה הראשונה, ולכן יזכירו גם רק את הגאולה האחרונה ולא הגאולה הראשונה. אז באים חכמים ואומרים, לא, גם אחרי ימות המשיח יזכירו את הגאולה הראשונה גם כן. אבל זה קשה מהפסוקים, כמו שהגמרא מביאה בסוף פרק ראשון בברכות. והגמרא מתרצת שבאמת הגאולה האחרונה תהיה עיקר. והגאולה הראשונה היא תהיה תפל. אז למה להזכיר תפל? אם אפשר להגיד שבח לריבונו של עולם על הגאולה האחרונה שהיא כל כך גדולה, למה להזכיר דבר תפל? הרי הגמרא אומרת שלא של לשבח את הקדוש ברוך הוא בשבחים נמוכים, זה לא יפה. משל למלך, כן, שיש לו 1,000 דינרי זהב, משבחים אותו ב-1,000 דינרי כסף. אז להגיד שבחים לריבונו של עולם, שהם לא גדולים, זה גנאי הוא לו, זה לא שבח. אז אחרי שהייתה הגאולה האחרונה, עם כל כך הרבה גדלות מיוחדת של היציאה מהגלות, אז למה להזכיר את הגאולה הראשונה? אלא, הגאולה הראשונה היא גרמה את הגאולה האחרונה. ובגללה, אחרי שהייתה כבר הגאולה הראשונה, אחר כך באה הגאולה האחרונה. היא אמנם מבחינת הגודל שלה אולי תהיה תפל, אבל היא הראשונה. היא הביאה את האחרונה. אומר רבי אלעזר בן עזריה, לכן אני אומר שמזכירים יציאת מצרים בלילות. נכון, הגאולה העיקרית הייתה ביום, אבל מה גרם שיהיה ביום הגאולה העיקרית? הלילה. אז אם כן מזכירים יציאת מצרים בלילות, גם בלילות, כי זה התחלת, זה התחלה של הגאולה. בליל הסדר יש מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים בלילה הזה, על מצות ועל מרורים, והגעת למלכה ביום ההוא למור. בכל ביום, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך בלילה. עיקר הגאולה הייתה ביום, נכון? אז למה ליל הסדר בלילה? ליל הסדר צריך להיות ביום. בחצות היום. בעצם היום הזה הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. למה ביום אין מצווה? בלילה יש מצווה. ומצד שני, זכירת יציאת מצרים כל הימים, מפורש בתורה בימים, לרבות את הלילות, אבל עיקר זה בימים. יש כאן איזה מין שני הדגשות שהן לכאורה סותרות אחת את השנייה. אומר המאיר לעולם, בהגדה אנחנו אומרים, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר, והגדתך לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי. אז בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בעבור זה עשה השם לי. אדם אומר ככה. ממשיכה שם ההגדה, לא את אבותינו בלבד גאל, כי אם אותנו, שנאמר ואותנו הוציא משם, למען אבי אותנו לתת לנו את הארץ, אשר נשבע לאבותינו. זאת אומרת, יש כאן בעצם אמירה כאן כפולה, שני פסוקים ושתי אמירות. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כי הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך. פה המשך. ולא את אבותינו בלבד, כי אם גאל אותנו. עוד פעם, למה החזרה הזאת? להעצים את העניין? ועוד שני פסוקים, שנאמר אותנו הוציא משם, למען נביא אותנו אל הארץ. אומר המאיר לעולם, יש כאן שתי גאולות. אנחנו ממצרים יצאנו גאולה חומרית וגאולה רוחנית. גאולה אחת, יצאנו משעבוד מצרים, מבית עבדים לחירות. לא להיות יותר משועבדים, גאולה גופנית, גאולה של שעבוד. והדבר השני הוא הגאולה הרוחנית, שיצאנו מהשקפת עולם אחת, שהושפענו ממצרים, אל דרך השם, להיות עבדי השם. זאת גאולה אחרת לגמרי. זו גאולה עליונה, גאולה נישאה. שתי גאולות. גאולת הגוף וגאולת הנפש. בלילה, ברגע שמכת בכורות, ובאותו רגע אנחנו בפרעה, ותלכו מכאן, באותו רגע אנחנו יצאנו מהשעבוד הגשמי הגופני. אבל עדיין לא יצאנו מהשעבוד הרוחני, היינו צריכים לצאת מהמקום הזה. יצאנו רק ביום. כל עוד שהיינו נשארנו שם, עדיין האווירה והאטמוספירה של מצרים, היא עדיין הייתה חדורה בתוכנו. והיציאה הרוחנית התחילה ברגע שאנחנו יצאנו מהארץ הזאת, ממצרים. זה היה ביום. זאת אומרת שיש כאן שתי גאולות, וזה בעצם מה שכתוב כאן. האדם שנאמר והגעת למנחה ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, זה מדובר על הגאולה הגשמית. ועל זה אנחנו מספרים ביציאת מצרים בלילה. ומה שאנחנו מחויבים לזכור את יציאת מצרים ביום, וזה הדגש על היום, זה על הגאולה הרוחנית, שאותה אנחנו צריכים, כלומר היציאה להיות מעבדות מצרים, במובן הרוחני, מעבדות של כל העבודה זרה, אל הדרך החדשה, אל עבודת השם. וזה מסביר לנו את המצווה, את תקנת חכמים, שעיקר בעצם הגאולה הרוחנית, היא בעצם גאולה של קבלת עול מלכות שמיים, שקדוש ברוך הוא לקח אותנו לא לעם. ואנחנו מעכשיו עמו של ריבונו של עולם. וממילא כל כך מובן למה חכמים קבעו את זכירת יציאת מצרים בקריאת שמה. קריאת שמה זה קבלת עול מלכות שמיים. סדר קבלת עול מלכות שמיים מלמדים אותנו חכמים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. קבלת עול מלכות שמיים שלנו התחילה ונקבעה בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ובחר אותנו לא לעם במצרים. וכל קבלת עול מלכות שמיים היא קשורה עם יציאת מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה מתאים מאוד להסבר מעשה ניסים. וכבר אני בזה רוצה לסיים. מעשה ניסים זה פירוש של אגדה של פסח של רבי יעקב מליסה של בעל המטיבות. פירוש נפלא מאוד מאוד שכדאי לכם לראות אותו. הוא נמצא בסידור אוצר התפילות, אבל אני חושב שגם מוצא בפני עצמו. הוא גם שואל את השאלה הזאת, למה סיפור יציאת מצרים כולל הסדר בלילה, בעוד שזכירת יציאת מצרים עיקרה הוא ביום? ואז הוא שואל שאלה נוספת. בכל יום ויום אנחנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. זה לא צמצום בהודעה. הוא אומר, משל לאיזה אדם, כשהיה תינוק, הוא היה מושלך ברחוב. ההורים שלו עזבו אותו. ובא אדם, ורחץ, לקח אותו אליו הביתה, ורחץ אותו, והוא שטף אותו, והוא היה מלא פצעים, וטיפל בו בד, וטיפול רפואי, ונתן לו בגדים, ונתן לו אוכל, וגידל אותו, ולימד אותו, והוא התפתח, ואחר כך הגיע להיות אדם מאוד מאוד מוצלח. והוא מספר שהאיש הזה, פעם אחת שהייתי תינוק, אז הוא לקח אותי ורחץ אותי וניקר אותי ושם לי בתחבושות. הרי הוא מטפל בך שנים על גבי שנים. הרי הוא גידל אותך כל הזמן, עד עכשיו. הריבונו שלנו מטיב איתנו מאז ועד היום הזה, ואנחנו אומרים, פעם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. זה לא יפה ככה לדבר. זה רק מה שהקדוש ברוך הוא, כל היום. אני אעשה לך שבכל יום, מה זה הדבר הזה? איזה מין זה כל יום במוקר? קרים ואומרים, איזה דבר שפעם היה לפני 3,000 שנה, שהסבא של הסבא של הסבא, הסבא, הכבודו של הסבא עשה לו טובה. אז הוא מסביר ואומר, מה שאנחנו אומרים בעצם, זה לא שהקדוש ברוך הוא, אנחנו היינו אז עבדים, מושפלים, קנויים, ביחס כזה היום ונורא, ועכשיו שחרר אותנו, ואנחנו לא יותר עבדים. לא זה מה שאנחנו אומרים. זכירת יציאת מצרים בכל יום ויום, אנחנו אומרים, אנחנו מזכירים, ריבונו שלנו עשה אותנו לעמו. זה הכל, ממילא הכל. אנחנו עמו של ריבונו של עולם. אנחנו עכשיו עם השם. וכיוון שאנחנו עם השם, אז כמובן, הקדוש ברוך הוא מטפל בנו כל הזמן, מאז ועד היום הזה. כי אנחנו עמו וצאן מרעיתו. אנחנו מזכירים יציאת מצרים, ההזכרה הזאת היא אומרת, ריבונו של עולם בחר בנו לא לעם. וזה מה שאנחנו אומרים במזמורים, כי לעולם חזור. למקם מצרים בחורם, כי לעולם חזור, ותות ומופתים וכולו, כי לעולם חזור. מה זה כי לעולם חזור? הוא מסביר. כי כל מכה שהקדוש ברוך הוא נתן במצרים, זה היה לעולם. למה זה היה לעולם? כי אז נתפרסם בכל העולם, על ידי המכות שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים, והוציא אותנו על ידי המכות האלה, נתפרסם בכל העולם, שיש ריבונו של עולם, ושהוא מוציא את ישראל ממצרים. ראו, אמרו אצבע אלוקים, ואחר כך את היד הגדולה, וכל העולם ראה את זה. ושמעו עמים ירגזון, חיל אחז ושי פלשת, עד נעלו אלפי אדום, לימוב ויוחזי מורד. כל העולם ידע שריבונו של עולם לקח את העם הזה שהיה במצרים, ובחר בו לו לעם, ונותן לו את התורה. הבחירה הזאת היא בעצם מה שגרמה שכל הדורות כולם, הקדוש ברוך הוא חייב לטפל בנו. כמו שאומר משה רבינו, כשישראל חוטאים בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואכלם, אומר משה רבינו, זה יהיה חילול השם. למה יום מריצאים? בראה הוציאם להרוג אותם בערים. וכך משה רבינו חוזר על זה אחרי בחטא המרגלים. הוא אומר, זה חילול השם. יגידו שמאין יכולת השם להביא את העם לארץ, הוא הרג אותם במדמר. אתה בחרת בעם ישראל, ריבונו של עולם, בחר בעם ישראל, לא יכול לפגוע בהם עכשיו. אם הם ייפגעו, זה חילול השם, זה לא כבוד שמיים. כל הדורות, ריבונו של עולם, מחויב כביכול לטפל בנו. הבחירה שלו בנו היא אז גרמה שלעולם חסדו. כל מה שהוא עשה לנו אז וקשר יותר את שמו בשמנו, זה בעצם גורם לכל הקיום של עם ישראל לכל הדורות. וזה מה שאנחנו אומרים, מזכירים בכל יום ויום. מזכירים אנחנו עמו. זאת אומרת, הזכרת יציאת מצרים ובעצם קבלת עול מלכות שמיים. הוא כפול. היא הזכרה שריבונו שלנו בחר בנו ואנחנו בוחרים בו. עד כאן.